טוב, אז אנחנו היום בהמשך הסדרה של דמויות בתנ״ך, ומכיוון שזה לפני חג הפורים, אז ישבנו, חשבנו איזה דמות נוספת. אנחנו צריכים לדבר, אז דובר שבשבוע שלפני פורים צריך לדבר על דמות מרכזית כמו מרדכי. אבל עכשיו מחפשים מישהו. אז הייתה הצעה אולי בקטן בטרש, אמרתי שהם לא כל כך מעניינים כאילו לעשות מהם שיעור. אבל היה מישהו שהוא מוזכר בצורה חיובית, אנחנו מזכירים אותו גם בשיר של שושנת יעקב, בפיוט, וגם חרבונה זכור לטוב. והוא מופיע גם כן בתוך המגילה עצמה, שחרבונה אמר לאחשוורוש, הנה העץ שהמן הכין לתלות את מרדכי. אז שחשברוס שמע את זה בעיתוי הנכון, וברגע הנכון הוא אמר, תתלו אותו עליו. אז נמצא שנבחר לשיעור הזה חרבונה. אני יודע שהוא דמות לא כל כך מוכרת, אבל זה אחד האובססיות שלי, לקחת דווקא את אלה שהם לא מוכרים, אלה שפחות מדוברים, ואלה שפחות מתעסקים בהם. אז אנחנו בחרנו את חרבונה. עכשיו, בשונה משתי הדמויות הקודמות שדיברנו, משני הדמויות, שתי הדמויות הקודמות שדיברנו, שזה בנוגע לפורים, זה היה אסתר והמן, שהם דמויות שיש עליהם הרבה רקע היסטורי, כלומר, ההורים, הקרובים, הגלגולים, כמו שערכנו בשיעורים ההם. בנוגע לחרבונה, אין לנו כל כך מי הוא מבחינה היסטורית, הוא היה גוי. הוא היה אחד מהעבדים, הסריסים, העובדים של החשברוש. אז מבחינה היסטורית אין לי הרבה מה למכור. מה שאני יכול כן לדבר, כהקדמה לשיעור, זה יותר על הדמות שלו ועל האישיות שלו, שעל זה כן מדובר. לא כל כך על ההיסטוריה המשפחתית שלו, אלא יותר על הדמות, איזה סוג טיפוס הוא היה. אז כמו שאמרתי, הוא זה שכשהחשברוש התחיל להתהפך קצת על המן, הוא ידע לבוא ולהגיד, זה העץ שעשה המן. בסדר. ואז החשברוש בין רגע אמר, תלו עליו, תתלו את המן על העץ שהוא הכין למרדכי. מי הוא היה אותו חרבונה? הוא היה אדם טוב? הוא היה אדם רע? חז"ל אומרים דבר מפתיע, שהוא מצריך אותנו לחשוב מחשבות ולנסות להבין. מדוע אנחנו מכבדים אותו ואומרים עליו שהוא זכור לטוב? מפני שחזל מספרים שהוא היה אדם רע. ובלשון במפורש כתוב עליו, אמר רבי אלעזר, חרבונה רשע היה. הוא היה איש רשע. הוא היה באותה עצה. הוא תכנן ביחד את העץ עם הממן. אחד הראיות היפות לכך שהוא היה מתכנן, איך הוא ידע להגיד בשבונג, הנה העץ? גבוה 50 אמה, אולי 49. מאיפה אתה יודע בדיוק את המידה? אם לא היית שם, ואם לא השתוללת שם, והתאמנת, ובדקת, ועזרת. והמגיד מדובנה מביא על זה משל יפה, הוא אומר, היה פעם איזה עיוור מסכן, שהיה מקבץ נדבות, אבל היה צריך עזרה, שיובילו אותו וכולו, אז הוא שכר לעצמו איזה נער, שיעזור לו, ילך איתו ממקום למקום, והנער הזה נתן את עיניו בממון, היו לו עיניים, נתן עיניו בממון, ופעם כשהיה הרבה כסף בקופה, הוא שם את היד וגנב. הוא גנב 30 מטבעות מהקופה של העיוור. העיוור התחיל לפקוט, אמר לו, מה אתה עושה לי? זה הפרנסה שלי, אל תגנוב, העיוור הרגיש. אז נחמרו רחמיו של הגנב הנער, החליט להחזיר את הכסף, אבל רצה לעשות את זה בצורה אלגנטית. אמר לו, זה 30 המטבעות שנאבדו לך. אומר לו העיוור, מאיפה ידעת שזה 30, אם לא שגנבת אותם? אתה יודע שזה 30 בדיוק. עכשיו אני נותן לך עוד יותר מכות, נותן לו יותר מכות. זה בדיוק היה חרבונה, הוא לא היה מנטול, אלא מה? שברגע שהוא ראה שהלב, היה לו חוש דרוזי עדין. הרי הדרוזין בדת שלהם זה לך עם החזק. אז הוא הבחין שעד עכשיו היה המן החזק, והנה עכשיו הולך להתהפך הדבר, והולך להיות המרדכי, הולך לעלות לגדולה. אז הוא מיד עזב את המן, והתהפך על מרדכי. היה אינטרסנט. ובאמת מכנים אותו בצורה מאוד מאוד בוטה וברורה, הוא היה הפכפך. והוא, מה שהיה חשוב לו זה רק ההצלחה שלו, ורק הטוב שלו, וכן הלאה. אז איך אנחנו מסיימים את הפיוט, ויש בלשון של חז"ל, שתמיד שאתה מסיים משהו, זה חיתום. וגם חרבונה זכור לטוב. ככה מסיים את השושנת יעקב, צהלה ושמחה. וגם חרבונה זכור לטוב. איזה זכור לטוב? איך אומרים? אדם נמוך, אדם שפל, אדם שהוא לא נאמן. אנחנו עושים ממנו סמל, אנחנו עושים ממנו דמות. זו השאלה שהטרידה אותי בשלב הראשון של העניין. ועל זה אני רוצה לענות כמה תשובות, כמו שמופיעות קודם כל במקורות. נקודה אחת שמופיעה במקורות, נמנה את התשובות שנתנו על זה. תשובה אחת אמרו, תשמע, יש ירידת הדורות, העולם הולך ויורד מבחינה מוסרית, גם אדם שהוא בהתחלה לא היה מוסרי, ובסוף מסיבות אינטרסנטיות הוא הלך לצד המוסרי, זה גם שווה משהו. כשנמצאים במצב נמוך, כשנמצאים בעולם נמוך, כשנמצאים עם טיפוסים נמוכים, זה גם נחשב. אנחנו לא יכולים לזלזל בזה. זו תשובה קונבנציונלית. תשובה שנייה, זה כבר יותר פסיכולוגי. חז"ל אומרים שהחשברוש היה הפכפך בטבעו. מכיוון שהחשברוש היה הפכפך, התוואים של הבני אדם מבחינה פסיכולוגית מתחברים אחד לשני כשאתה מדבר באותה שפה שלי. מכיוון שחרבונה היה הפכפך, אז הוא דיבר אל ליבו של החשברוש מאוד טוב. אז כשהחשברוש היה בדעתו הראשונה ללכת עם המן, ואחר כך התחיל קצת להתהפך, מי נתן לו את המכה לכיוון השני, והוא קיבל את הדברים בספר פנים יפות, מכיוון שזה היה מישהו מהטיפוסים שלו, זה היה חרבונה. אז אנחנו מכבדים את חרבונה, שהוא שינה את החשברוש ההפכפך. בלשון של ההלכה זה נקרא, מצא מין את מינו, וחוזר ונעור. כתוצאה מזה שהם שידרו אחד לשני, הם פעלו איזשהו דבר טוב, ועל זה אנחנו מכבדים אותם. נקודה שלישית שמוזכרת, נכון, הוא היה אינטרסנט, נכון, הוא היה נכון, הוא היה נמוך, אבל אנחנו לא כפויי טובה. היהדות מלמדת אותנו, מאז חטא אדם הראשון שכפר בטובה שהשם נתן לו, הוא נתן לו את האישה, והוא אמר, האישה אשר נתת עמדי, היא נתנה לי מן העץ, ואוכל בחטא עץ הדעת, מאז אנחנו מנסים לתקן כפיות טובה, לכן גם אם בן אדם עשה לנו משהו מאוד קטן, גם אם הבן אדם הזה הוא גוי, גם אם הבן אדם, זה לא משנה, אנחנו מעריכים אפילו טובה קטנה, הוא אמר את המילה הנכונה, במקום הנכון, אפילו שזה היה עם אינטרס, אנחנו מכבדים את זה, לפחות כערכו, ולכן תשימו לב שאנחנו גם לא אומרים לו, ברוך חרבונה, אנחנו אומרים ברוכים כל הצדיקים, אסתר וכולו, אנחנו לא אומרים שחרבונה ברוך, אנחנו אומרים, זכור לטוב, זה ביטוי מסויג, זה ביטוי מכובד, לטוב שהוא עשה, מעבר לזה אנחנו לא מעלים אותו על נס יותר מדי. זה התירוץ השלישי. התירוץ הרביעי שמוזכר, זה שיש לנו כלל ביהדות. מגלגלים זכות על ידי זכאי וחובה על ידי חייו. אדם שהוא כבר רע, מגלגלים על ידו כל מיני דברים רעים. אדם שיש לו איזושהי נקודה טוב, מגלגלים על ידו דברים טובים. אנחנו לא יודעים, אנחנו לא רואים בחרבונה איזה טוב מיוחד, אבל עצם זה שהתגלגל על ידו, שהוא אמר את המילה הנכונה במקום הנכון, והוא השפיע על החשברוש, לתלת את המן על העץ, אז סימן הדבר שהוא היה באמת אדם עם איזושהי נקודת טוב מסוימת, ואנחנו מכבדים אותו על נקודת הטוב הזאת. ההסבר הזה הרביעי מצטרף לפרשנות נוספת שאומרת, חרבונה זכור לטוב. עוד מי ביהדות מוזכר בלשון זכור לטוב? אליהו הנביא זכור לטוב. לכן כתוב במדרש שחרבונה אמנם הוא זה שדיבר, אבל זה היה אליהו שהתלבש בדמותו. זאת אומרת, אל תחשוב לרגע שמדובר בשר חרבונה. הוא היה רשע ונשאר רשע. אלא שאליהו התלבש בדמותו. אם ככה, למה אנחנו משבחים את חרבונה? הרי זה אליהו לפי הפרשנות הזאת. התשובה היא עצם זה שאליהו מסכים להתלבש בדמות של מישהו, זה מוכיח שאותו מישהו ראוי לדבר, סימן שיש לו איזושהי מעלה, יש לו איזשהו יתרון. נקודה חמישית והיא תשובה חמישית שהיא טוב, חשובה לכולנו, לפורים יש עוצמות, לקחת אדם רשע ולהפוך אותו לאדם טוב. אז גם חרבונה, אף על פי שכתוב עליו במפורש שהוא היה אדם רשע, בכל אופן, פורים שינה בו משהו, והתעורר בו איזשהו ניצוץ אמיתי של תשובה באותו רגע, בנוסף לאינטרסים שהיו לו, והוא חזר בתשובה מזה שהוא היה באותה עצה לתלות את מרדכי על המן. ודרך אגב, על פי קבלה המגילה נקראת מגילה, מגילה לשון גילוי, גילוי, המגילה מגלה תיקון לכל דברים שקשורים לתיקון. בספרי חסידות כתוב שהמגילה, הכוונה במגילה, המחשבות במגילה, יש להם כוח לתקן גילוי עריות, דברים נוראים שבן אדם עשה, מכיוון שזה גילוי. היא מתקנת כל ענייני גילוי שהיו לא לעניין. אדם דיבר לא לעניין, אדם עשה לא לעניין, אדם חשב לא לעניין, כל זה המגילה היא יכולה לתקן. תשובה שישית מבחינה קבלית, החרבונה היה לו איזשהו נקודה נכון, אינטרסנט, נכון, הכל נכון, הכל נכון. אנחנו לא מסתירים שום דבר באישיות, אבל הייתה לו יכולת להודות. אנחנו מכירים שכשאדם אמר איזשהו דבר ועמד על דעה מסוימת, אחר כך, אפילו שהוא מבין שהדעה הזאת לא לעניין, לפעמים הוא ממשיך לנסוע בכוח האנרציה הלאה, בשיטה הזאת, בדעה הזאת, אפילו שזה לא נכון ואפילו שזה לא צודק. היה לו איזשהו משהו נכון, יפה, שאפילו שבהתחלה הוא היה בכיוון מסוים, כשהוא הבין שזה לא משתלם לו, הוא חתך מיד. ולחתוך מיד זה גם משהו שאנחנו יכולים ללמוד ממנו לפי התשובה השישית. אז ענינו את התשובות הללו, שש תשובות על השאלה הזאת, ואני רוצה להתייחס לפן נוסף באישיות שלו. בכתבי האריז"ל מופיע שחרבונה בגימטריה פנחס ואליהו. ובאמת בסידור האריז"ל, וגם חרבונה זכור לטוב, שם מופיע כל קטע בתפילה עם הכוונות שלו. אז כשזה שם, כשאומרים שושנת יעקב, אז שם כתוב לכוון, תכוון חרבונה, שזה פנחס ואליהו. אומר הנכד של הבעל שם טוב, הנכד של הבעל שם טוב יש ספר שנקרא דגל מחנה אפרים, רבי אפרים מסדליקוב. אז הוא כותב מה היה החיבור של פנחס ואליהו. חרבונה זה חרבונה, הוא לא פנחס ולא אליהו, אבל היה לו תנועת נפש. אליהו, תדעו כלל, כל מי שמבשר לכם, ככה כותב הנכד של הבעל שם טוב, כל מי שמבשר לכם איזושהי בשורה טובה, באותו זמן נכנס בו ניצוץ של אליהו הנביא. אליהו מבשר הגאולה, אליהו זה שמתלבש בבני אדם שמבשרים בשורות טובות, אליהו. פנחס, אנחנו מכירים אותו בתור קנאי, בתור קנאי, בתור בן אדם לוחם, בתור תקיף, ואומר במעשה אחד שעשה חרבונה, הוא היה קנאי לאמן, זאת אומרת נלחם באמן, ובאותו מעשה הוא מבשר בשורה טובה לעם ישראל, התנוצצו בו שתי הבחינות של אליהו מצד אחד, ופנחס מצד שני. המהר"ל מפראג, יש לו ספר שנקרא אור חדש על מגילת אסתר, והוא שואל שאלה פשוטה, ואני חושב שזו שאלה גם כן בפן הפסיכולוגי של העניין. אומר, איך יכול להיות שאדם שאומרים עליו שהוא רשע, יצא ממנו איזושהי בחינה של טוב? הוא, חרבונה, הוא לא היה טוב. כלל, מרע לא יצא טוב. לא, מתאמה לא יצא טהור. זאת אומרת, לא, מבחינה שהיסוד של השלילי, גם בפוקס לא יצא טוב. טוב יוצא מבחינה טוב, אולי מטוב נסתר, אבל מטוב, לא מרע. הוא לא היה טוב, אז למה יצא ממנו משהו טוב? התשובה היא, הטוב עונה המהר"ל יצא מהקדוש ברוך הוא, הוא לא היה לו את העוצמה. אבל הוא היה לו כוח להסתפח לאיזושהי נקודה טובה שקיימת. לא ליצור את הטוב מהמסד עד התפחות, אבל כשכבר קיים טוב הוא יכול להתעלות עליו, ויש לנו מסר. שאנחנו צריכים ללמוד, שגם אם יש משהו שאנחנו לא יכולים לעשות אותו טוב לגמרי, אבל אנחנו יכולים להסתפח, נלמד מחרבונה לעשות את זה. חרבונה על פי קבלה נכנס בתוך סריה של אנשים שעזרו במחיית אמן, מחיית אמן שהיה המלאק, מחיית המלאק, אמחה את זכר המלאק, אומרים דורשי רשומות, וזה על פי הקבלה, מי זה אמחה? אמחה א', אסתר המלכה, מם, זה מרדכי, ח' חרבונה, ה' התח. התח זה אחד מהסריסים הנוספים שהיה בלדר בין מרדכי לאסתר במשך כל התקופה. זה היה דניאל לפי המדרש בילקוט שמעוני. אז יש כאן איך הוא נכנס ביחד עם, איך אומרים, עם גדולי עולם. כן, אם אתה מסתפח לאנשים טובים, אפילו שאתה לא משהו, אבל זה משפיע עליך, זה יוצר לך איזושהי נקודה טובה. עוד מילה בהקדמה שלי. יש לנו את התלמוד שנכתב פה בארץ ישראל, שמו תלמוד ירושלמי. יש לנו את התלמוד שנכתב בבבל, שמו תלמוד בבלי. התלמוד הירושלמי יש לו את הסגנון שלו, את הניסוחים שלו, את החכמים שלו. למשל, אגדות מופיעות יותר בתלמוד הבבלי, אגדות התלמוד, עין יעקב. בתלמוד הירושלמי מעט מאוד. המדרשים, כמו שאתם מכירים, מדרש רבה והאחרים, הם כולם נכתבו על ידי חכמים ירושלמים, שאני אומר ירושלמי, הכוונה ארץ ישראלים, זה לא רק ירושלים, אבל כל ארץ ישראל. התלמידים הללו, החכמים הללו, הכניסו את כל המדרשים הירושלמים את כל האגדה והסוד שהיה בתלמוד הירושלמי, הכניסו את זה בתוך ספרים נפרדים, שזה היה המדרש. והתלמוד הבבלי מסתיים 200 שנה אחרי התלמוד הירושלמי, לכן בדרך כלל ההלכה היא כמו התלמוד הבבלי, בדרך כלל החריפות והפלפול בגלוי נמצא בתלמוד הבבלי יותר מאשר בתלמוד הירושלמי, ובנקודה של חרבונה הזה אנחנו מוצאים מחלוקת בין התלמוד הבבלי לתלמוד הירושלמי. התלמוד הבבלי כותב בצורה ברורה, לא מזכירים את חרבונה בכלל. חוץ מזה שהוא מוזכר במגילה שחרבונה אמר, הנה העץ אשר הכין המן למרדכי, והחשברוש אמר תלו עליו. אבל לא מזכירים אותו בפיוט, לא מזכירים אותו לשבח, וגם חרבונה זכור לטוב. מי הוא זה ואיזה הוא שאומר, תזכירו את חרבונה לטוב? זה התלמוד הירושלמי. וזה פלא. כמו שאמרתי לכם, התלמוד הבבלי הסתיים 200 שנה אחרי הירושלמי, ואצלנו הכלל ביהדות שההלכה כמו האחרונים, אז ההלכה הייתה צריכה להיות כמו התלמוד הבבלי, ובכל זאת אנחנו פסקנו כמו התלמוד הירושלמי, שכן מזכירים אותו, וכן מזכירים אותו לשבח. עצם זה שאתם שומעים שהייתה בנושא הזה מחלוקת בין בבלי לירושלמי, אתם מבינים שזה דמות השנויה במחלוקת. זה דמות לא, זה דמות בעייתית, זה דמות של הפכפכן, זה דמות שאנחנו לא מעלים ושמים אותה יותר מדי, מעלים אותה על נס. לא יותר מדי מעריכים אותה ומכבדים אותה. אבל התלמוד הירושלמי טבעו להסתכל על התכלס של הדברים. בסופו של דבר, הוא אמר משהו חיובי, הוא אמר משהו שיצא ממנו טוב, נכון שהכוונות שלו לא היו טובות. התלמוד הבבלי, עליו נאמר בפסוק, במחשכים הושיבני, הוא מסתכל כל הזמן על המניעים. כיוון שהמניעים של חרבונה לא היו מניעים שנובעים מקדושה וטהרה יתרים, לא מאהבת ישראל, לא מאהבת מרדכי, אלא משנאת המן, זה לא היה משהו שראוי יותר מדי לשבח ולפאר אותו. בגלל זה יש את המחלוקת, אבל זה יכול להרגיע אותנו. התלמוד הבבלי לא מצא לנכון לעלות אותו על נס, אבל בזה שנפסיקה ההלכה כמו הירושלמי, שאנחנו כן מזכירים אותו, אנחנו לומדים מזה, אנא נכבד כל אדם באשר הוא, אם יש לו איזושהי נקודה טובה. מסופר בגמרא במסכת מעילה על רבי שמעון בר יוחאי, שפעם הייתה גזרה של מלך רומי, ונסעו רבי שמעון וחכמים נוספים לרומי, ניסו לבטל את הגזרה. כשהם הגיעו לרומי, פתאום התגלה להם איזשהו שד בשם בר תמליון, והוא אמר להם, נשלחתי מהקדוש ברוך הוא לעזור לכם, מה אתם צריכים? אז הם אומרים לו, תיכנס בבת הקיסר, בבת הקיסר תיכנס בה, כמו איזה מחלת נפש, כמו איזה משהו תיכנס בה, תשגע אותה. והיא התחילה להשתולל, ואז חיפשו רופאים שיכולים לרפות אותה בכל המדינה, ולא מצאו. ואז רבי שמעון אמר, אני יכול, נכנס, אמר לשד הזה לצאת, ובזה הוא קיבל פריבילגיה מהקיסר, מה אתה רוצה, והוא ביקש לבטל את הגזרה שהייתה אז בימים ההם. בחר רבי שמעון בר יוחאי אחר כך ואמר, ריבונו של עולם, למה אנחנו היינו צריכים לקבל עזרה משד? אגר, שפחת, שרה, מלאך הגיע אליה. לנו אתה לא נותן מלאכים, אתה מביא לנו רק שדים. לא מתאים לי. אז אני רוצה להגיד לכם שזה אותו דבר ביחס לזה שאנחנו אומרים וגם חרבונה זכור לטוב. נשאלת השאלה. למה אנחנו אומרים חרבונה זכור לטוב? שימו לב איך שעובדת שם, איך עובד הפיוט. ארורים כל הרשעים, ברוכים כל הצדיקים. רגע, איפה הבינונים? אז אומרים, הבינונים זה חרבונה. מה זה בינוני? הוא נמצא על הגדר, לפעמים נופל ימינה, לפעמים נופל שמאלה. פרפח. אז אנחנו מברכים את ה... אנחנו רוצים, אנחנו עוזרים, אנחנו אומרים, חרבונה זכור לטוב, אנחנו מעריכים אותך, כדי שתיפול תמיד ימינה, אל תיפול שמאלה. אתה הרי בן אדם, אתה לא יציב. אז למה לא מברכים אותו? למה את הצדיקים מברכים? בוא ניתן ברכה, ברכה זה הרבה יותר עוצמתי. הברכה יכולה לעזור. התשובה זה שאנחנו לא רוצים לקבע. לא רוצים לקבע את הדמות הזאת. זה דמות, לפעמים משתמשים בה. אנחנו רוצים לכבד אותו במקום שלו, אבל אנחנו לא רוצים להעלות אותו יותר מדי על נס. אנחנו בוכים שאנחנו היינו צריכים עזרה של טיפוס מפוקפק שכזה. ואף על פי כן. כשמדברים למשל על הצגות של פורים, הרבי היה מאוד רגיש לזה שילדים לא ישחקו את תפקיד של המן בחיות. הוא ביקש שיעבירו שגם אם אתה משחק את האמן, תשחק אותו בצורה לא משהו. אבל חרבונה לא היה אכפת לו שישחקו בחיות. זה הוא כותב שזה בסדר, זה אסתר, זה חרבונה. למה? אבל חרבונה זה חתיכת הפכפך. למה את זה אפשר לשחק בחיות? אז הרבי כותב, מפני שחרבונה היה, אמן היה רשע. סליחה, הבאתי לכם קודם את הלשון, שגם חרבונה היה רשע, אבל היה הבדל. אמן היה רשע, וזה בא לידי ביטוי מעשי. חרבונה היה רשע, וזה היה רק בלב. מבחינה מעשית, הוא אמר דברים אחרים. אז זה נכון שהמניעים לא היו שלמים, אבל התורה לא כל כך מפחדת מזה. מדוע התורה לא מפחדת מזה? כי היא אומרת שאם אתה תעשה מעשים טובים, גם אם הלב שלך לא יהיה שלם, אחרי המעשים נמשכים הלבבות, ובסופו של דבר אתה תגיע לטוב. אנחנו לא מפחדים מבן אדם שמסוגל לעשות מעשים שכאלו. ובזה אני בעצם רוצה לפתוח, עד כאן זה היה על הדמות, על האישיות. אתם מבינים שזה לא אדם משהו, אבל גם לא ממשהו אפשר ללמוד. אז אני רוצה קודם כל בשלב הראשון של השיעור להתייחס לנושא הזה של אחרי המעשים נמשכים הלבבות. האם אחרי שעשיתי הרבה מעשים אז הלב שלי יימשך לגמרי והדבר הטוב שאותו עשיתי יהפוך אצלי להיות מקובע בלב כמו טבע? לא בטוח. מופיע בחסידות, לפעמים זה יהיה טבע, לפעמים זה רק יהיה טבע שני. טבע שני, אחרי המעשים נמשכים הלבבות, להיות טבע שני בוודאי. אבל שיהיה טבע ראשון, זה לא בטוח. איך עושים דבר שהוא יהיה טבע ראשון? זה לא תמיד על ידי המעשה, לפעמים כן, אבל לא תמיד. פה צריך להיות עבודה מסוג אחר, ואני אדגים לכם איך שזה עובד. הלב נמצא במרכז, זאת אומרת, באמצע הגוף, מבחינת חשיבות, הוא במרכז. מעליו יש את המוח, מתחתיו יש את כלי המעשה. כשאתה רוצה לשנות שהלב ילך לכיוון שלך, יש לך שני דרכים לפניך. יש לך אפשרות לעשות את זה מפה, לשכנע, להסביר, שטיפות מוח, אבל שזה ירד מהמוח אל הלב, זה נקרא מלמעלה. ויש לך אפשרות לעשות מעשים טובים, ואז יבוא מלמטה. ידועה האמרה שאמר הרבי המערש, העולם אומר, אם אי אפשר ללכת מלמטה, אז תלך מלמעלה. אז אני מפרש. אם אי אפשר ללכת מלמטה באמצעות מעשים תשנה את הלבבות, אז תלך מלמעלה באמצעות שטיפות מוח מלמעלה. ואני אומר, עד עכשיו אמרתי מה העולם אומר, ואני אומר הרבי מערש, לכתחילה מלמעלה. במשמעות שלנו לכתחילה מלמעלה, תנסה לשנות את הדברים בשכל, ומהשכל שירד ללב, אל תנסה להתחיל לשנות מעשים, רגשות, בלב, באמצעות המעשים. מדוע? מכיוון שכשאתה תעשה את זה דרך המוח, זה יהפוך להיות טבע ראשון בלב. ואילו כשאתה תעשה את זה דרך המעשים, לפעמים זה יהיה טבע ראשון, לפעמים זה יהיה רק טבע שני. המעשה אין לו את העוצמה שיש למוח וההבנה, שכאשר דבר בא במוח וההבנה, הוא משנה את הדברים בצורה הרבה יותר עמוקה, הרבה יותר פנימית. ופה אני רוצה קצת להתעמק, להבין את העניין. מעשה שהיה בבחור בן יחיד להוריו, נסע באוטובוס לפני שנים רבות, עלה לאוטובוס מאן שהוא כיוון לירושלים. במקום להגיע לירושלים, הוא עלה באוטובוס של טעות לטבריה. זה יכל לקרות. האוטובוס האחרון, שעה 12 וחצי, הוא מגיע, הוא רואה ים לפניו, שואל את הנהג, איפה אני? בירושלים לא שמענו שיש ים. ירושלים ערים סביב לה. אין ים שם. אז הוא אומר לו, אתה בטבריה? עכשיו הוא, זה לפני עידן הפלאפונים, ואפילו הטלפונים הציבוריים לא היו כל כך מצויים בכל קרן רחוב, והוא בן יחיד שבחיים שלו לא נסע לבד לשום מקום, ולא יודע איך להסתדר, ואיך להתאקלם, ואיך פה ושם. הוא מגיע, מחפש לפחות מקום פתוח, הוא מוצא איזשהו קיוסק, הוא לא ידע שזה קיוסק של אנשי עולם התחתון, של כל מיני זה. הוא מגיע לשם, אומר, אני יכול רוצה לעשות טלפון, התקשר לאימא שלו, משקר עליה איזשהו שקר, איכשהו שהוא נושן פה אצל חבר וזה, והוא אומר לה... לבעל הקיוס, אין לי איפה לישון. אז הוא אומר לו, טוב, תבוא אצלי. בא, לוקח אותו אליו הביתה, מאורת פריצים, נותן לו לישון, לא גנב אותו, לא שדד, גם לא היה מה לגנוב, נותן לו לישון. אבל הבחור, בשבילו זה היה טראומה. טראומה, להפסיד, להשתלל, לבוא בלילה, לישון במקום זר. הוא כל כך היה בטראומה, עד הבחור דתי, אז יש לו להתפלל תפילת ערבית לפני שהוא הולך לישון. אז התפילת הערבית שלו עלתה עם הרבה רגש, עם הרבה דמעות, עם הרבה... הנפש הייתה מאוד מאוד נסערת, אפילו שזה נשמע לנו משהו קטן, אבל בשבילו לא, זה היה משהו גדול. הוא התפלל, קם בבוקר בשעה 6, הוא מאיר אותו, נותן לו כסף, אומר לו, לך, תיסע באוטובוס, תמצא את עצמך. ושלום על ישראל. טוב, הבחור גדל, הקים משפחה, הביא שבעה ילדים. יום אחד הוא נוסע לטבריה, אומר, אני צריך להחזיר לאותו אחד את הכסף שהוא נתן לי, הוא נתן לי נסיעות של אוטו. אז הוא שואל, הקיוסק של, הוא זכר. כולם אומרים לו, וואי, 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 זה בנדיט, זה היה, זה בן אדם. הוא רק אז שומע שזה בן אדם מעולם התחתון. אז אומרים לו, אבל איפה הוא? לך שם, לך שם. הוא מגיע לשם, הוא רואה בן אדם מזוקן לציבור, כיפה על הראש, וזה... אז הוא אומר לו, תשמע, אני לפני 20 שנה, אני לא יודע, הייתי פה באוטובוס וזה, ונתקעתי ופה ושם, אז הוא אומר לו, זה אתה? זה אתה הבן יחיד שישנת אצלי וזה? אמרת לו, כן, לוקח, מחבק אותו, מנשק אותו. מה? מה אתה כל כך מתרגש? אז הוא אמר לו שבזכותו הוא שינה את דרכיו, וחזר בתשובה, ועזב את הגניבות שלו, ועזב את כל מה שהוא היה עושה. למה? אומר, אני שמעתי אותך איך אתה מתפלל בדמעות, וזה הרס אותי לגמרי. ומזה התקדמתי עד שזה. תודה רבה לך. תודה שאני פוגש אותך שוב. יש פה דוגמה לדבר שאדם שינה אדם באמצעות דוגמה אישית, הנהגה, וההנהגה השפיעה. דוגמה אישית יש לה עוצמה. זה נקרא, אחרי המעשים נמשכים הלבבות. הוא עשה מעשים, ולב של מישהו נמשך אחרי זה. אבל הבעיה היא, שהרבה מאוד פעמים, דווקא אצל אנשים קרובים אלינו, לא בעלי קיוסקים טבריאנים מעולם התחתון, דווקא אנשים קרובים, שאנחנו אוהבים אותם, ורוצים את טובתם, לפעמים זה הילדים שלנו, האחים שלנו, קרובים שלנו, ואנחנו רוצים להעביר להם כל מיני מסרים באמצעות דוגמה אישית, ומשום מה, זה לא עובד. אני לא אומר כלום. אני רק מתנהג באופן מסוים, ובמקום שהוא ילמד מאבא, ילמד מאמא, ילמד מהאחים, מהאחיות, הוא לא לומד. וזה מאוד מאוד מתסכל. מאוד מתסכל. למה אדם זר לומד מדוגמה אישית, ולמה אדם שהוא לא זר, מהדוגמה האישית הוא לא ילמד. מדוע זה ככה? כדי לענות על השאלה הזאת, אנחנו צריכים קודם כל להבין מה שכתוב בקבלה וחסידות, ההבדל בין אדם זר לבין אדם קרוב. היחס שלנו לאדם זר נקרא יחס מקיף. היחס שלנו לאדם קרוב משפחה נקרא יחס פנימי, יחס שהוא עמוק. מה ההבדל בין יחס מקיף ליחס פנימי? כשאני מדבר על דוגמה אישית, דוגמה אישית לא אמרתי כלום, לא שכנעתי, לא עשיתי כלום. היחס שלי אל האדם היה בכלל לא ישיר, זה נקרא יחס מקיף. דוגמה אישית היא יחס מקיף, היא יחס חיצוני. אני לא דיברתי אליך ישירות, ולא ניסיתי להשפיע עליך ישירות. ועד רבה, אם הייתי מנסה, זה לא היה יוצא טוב, זה צריך להיות, כמו שאומרים, ניטרלי לחלוטין, דוגמה אישית. ואילו יחס פנימי, זה שכנוע, זה הסברה, זה דיבור, זה אהבה, זה הקרנה, זה קרבה. הקדוש ברוך הוא דורש מאיתנו, שכשאנחנו מתעסקים עם אנשים שאנחנו לא מכירים אותם, אין לנו את הכלים הפנימיים כדי לשנות אותם. כי אנחנו לא מכירים את הנפש שלהם, לא מכירים את מהלכי המסתורין שלהם. אז לכן, איך אנחנו אמורים לשנות אותם? באמצעות כוח מקיפי או באמצעות כוח פנימי? באמצעות כוח מקיפי. ההנהגה שלך, הדוגמה שלך, זה מספיק. ככה משנים קיוסק צבריאני. אבל כאשר אתה מדבר על מישהו שהוא קרוב אליך, מישהו שהוא בן שלך, מישהו שהוא בת שלך, מישהו שהוא קרוב משפחה שלך, פה, כיוון שהוא כבר קרוב, לא תעזור הרבה פעמים הדוגמה האישית שהיא מקיפית, משום שהיחס שלך לאדם הזה הוא יחס פנימי, לא יחס חיצוני. אז פה צריכה להיות עבודה פנימית. מה ההבדל בין עבודה פנימית לעבודה חיצונית בהמחשה? הייתי ממחיש את זה בין לקחת פטיש ולתקוע מסמר בקיר, לבין להבריג בורג בתוך הקיר או בתוך העץ. מה ההבדל בין לתקוע פטיש לבין להבריג בורג? כשאנחנו מקים על הפטיש, זה באמת לא משנה אם אנחנו נקה באבן, ואם האבן הזאת תהיה אבן אמיתית, או לבנה, זאת אומרת, בלוק, או בלטה, או פטיש, או אנחנו יכולים לקחת איזשהו צינור שיש בראשו משהו זה, ולהקות עם זה, אם אתה עושה את זה בצורה מכוונת, זה יהיה בסדר. לעומת זאת, אם אתה תיקח מברג ותנסה להבריג, אם לא תמצא את המברג הנכון, ואם לא תפעיל את הכוח הנכון על העץ או על האבן, מה שאתה צריך להבריג, זה לא יעבוד. הברגה היא חייבת להיות פנימית, וזה עוד סיבוב, וזה עוד סיבוב, וזה עוד סיבוב, וזה עוד סיבוב. לסובב את הראש של השני, לשנות את הדעה שלו. זה לא איזה הקאה כזאת שטחית. ההקאה היא בחינת האור המקיף, ואילו ההברגה היא בחינת האור הפנימי. אנחנו צריכים להבין שהתפקיד בתוך המשפחה הוא תפקיד של הברגה. הוא מצריך הרבה מיומנות, והרבה הפעלת כוח אישי, וגם עם הכלים המתאימים, זה מחשבה, דיבור, מעשה, שכנוע, איך, מתי, למי, באיזה אופן, וזה צריך להיות קרוב מאוד, בהקעת פטיש, לפעמים אתה יכול, תלוי איפה, במה אתה תוקע, אם זה סתם יתד, אתה יכול אפילו במרחק עצום, כאילו לתת את ההקעה, ואילו ההברגה זה משהו נורא נורא קרוב, זה צריך להיות קרוב. בהקשר שלנו, זה ההקשר החינוכי, אבל גם בהקשר הזוגי זה ככה. כשחיבור של בני זוג הוא לא מורכב מהקאה של מסמר, והוא לא מורכב רק מהברגה, אלא הוא מורכב משניהם ביחד. בשלב הראשון של הקשר, הייתי אומר שזה צריך להיות הקאה במסמר. מדוע? אל תדבר ואל תנסה לשכנע. אתה לא מכיר מספיק, את לא מכירה מספיק. דוגמה אישית, זה בשלב הראשון. אבל דוגמה אישית והקשבה לא יעזרו כל החיים. באיזשהו שלב, שהקשר נפתח, הלבבות התחממו, יש הכרה פנימית, צריכים להסביר את הדברים, לשכנע, להביא את העמדה, לנסות להבריג את הדברים בצורה עמוקה יותר. אז זה מתחיל עם פטיש, זה מסתיים בהברגה, ואני רוצה לומר לכם שזה בדוק. יש זוגות שהתחילו עם פטיש, וסיימו עם פטיש והם סובלים. אתה רק דוגמה אישית, אתה רואה ששום דבר לא זז. יש זוגות שהתחילו עם הברגה, וזה נגמר לא טוב. לא מתחילים עם הברגה כשאתה לא מספיק מכיר את האישיות של הבן אדם. זה חייב להיות פטיש בהתחלה, הברגה בהמשך. זה הסדר, ואז יעמוד חזק, אז יעמוד תקיף, ואז יעמוד טוב. אני רוצה לתת דוגמה נוספת לעניין. חבר, יש לי חבר, הוא לא דתי, יש לנו הרבה פעמים כאילו בשיחות שלנו כמו ויכוחים, אבל זה לא ויכוחים, זה אנחנו ידידים. יום אחד הוא בא עם שאלה שלא הייתי מוכן אליה, אני חייב להודות, שאלה, למה הדתיים לא מגדלים כלבים? עכשיו, מכיוון שאני מכיר אותו כמו בהברגה, אני מכיר כאילו את, את האישיות, את הבן אדם, אני לא יכלתי לענות לו תשובה דתית. הדתיים מעדיפים לגדל ילדים ולא כלבים. זה לא ילך, זה לא יתקבל. תשובה כזאת, הוא יראה בזה דמגוגיה, זה לא... אז אני הבנתי, קודם כל אמרתי לו, זה לא בדיוק נכון שהם לא מגדלים, יש הרבה אנשים דתיים שיש להם כלבים, זה לא ממש מדויק. אבל אני רוצה לשאול אותך, בדרך כלל כשאין לכם תשובה, אז תעשו ככה, כשאין לך תשובה, אז הוא מגדל כלב, לכן הוא שאל את השאלה. כאילו, מה נותן לך הכלב שאתה, מה, מדבר על הצד החיובי של העניין. אז הוא אומר לי, הכלב הוא צייטן, והוא מרגיש אותי, הוא אומר, הוא רואה בעיניים מה אני רוצה. וזה עושה לי טוב. לפחות יש מישהו שמתייחס, מתייחס אליי, אבל ההקשר שתפס אותי זה ההקשר שהוא קולט אותי, כמו שאומרים, יש דיברתי והוא עשה, יש, הוא קלט אותי עוד לפני שדיברתי, הוא הסתכל עליי והוא הבין מה אני רוצה, הוא הבין אם אני מרוצה ממה שהוא עושה או לא. אמרתי לו, יש לי תשובה בשבילך. עכשיו אחרי שאתה הסברת לי את העניין, אמרתי לו את ההבדל הזה שבין בין המסמר לבין ההברגה. אמרתי לו, הטבע זה שבני האדם בדור שלנו, הם אוהבים רק הקאות בפטיש. הם רוצים, אני התנהגתי באופן מסוים, תקלוט את המסר ותתנהג בהתאם. ללכת, להסביר, לשנות, להילחם, אין לנו כוח. אומר לי, מה הראיה למה שאתה אומר? אמרתי לו, מה שאמרת עם הכלב, אתה אמרת שאתה נהנה. אומר, אני כזה. אמרתי לו, 32,000 תל אביבים לא טועים. יש 32,000 כלבים בתל אביב. אז ואחרי זה בחיפה, ואחרי זה בבאר שבע, ואחרי זה בראשון לציון. אז אמר לי, אז מה אתה רוצה להגיד? שאלתי אותך על הדתיים. אמרתי לו, כמה כלבים יש אצל הדתיים? בגדול, בערים דתיות, מה שנקרא. המקום ראשון שיש הכי הרבה כלבים זה ביתר אילית, שם יש 19 כלבים. אחרי זה רכסים, שם יש 6, ואחרי זה מודיעין עילית, שם יש 3. אני רוצה להגיד, אמרתי לו, תבין את המסר. זה לא עניין של דתיים ולא דתיים, זה טבע של בני אדם. בני אדם, לשכנע בן אדם, זה להוציא את הקישקי, אומרים ביידיש, להוציא את המעיים. בן אדם אומר לך, לא, לא נראה לי, לא, אני חושב אחרת, או, אתם מותר לכם לחשוב איך שאתם חושבים, אני חושב איך שאני חושב, וכן הלאה. זה בן אדם. ואז אתה צריך לחזור פצוע, ולהתחיל לחשוב איך אתה בכל זאת מבריג אותו בכיוון שלי. ובשביל זה צריך לעשות סלטות וסלטות של סלטות, ושתיקה ואיפוק, והתקפיה, ולמצוא את המילים הנכונות, וההדגמות הנכונות, ולהתקרב מאוד לבן אדם, עד שהוא ירגיש שמאוד מאוד אוהבים אותו וכן הלאה. צריך בזה הרבה הרבה עמל, זה עמל. אנשים לא אוהבים לעמול היום, זה קשה, זה יותר מזה. ואילו זה הברגה. הברגה היא קשה, ואילו הקאה היא יותר מהירה, יותר נקייה, אז זה נתפס לך כאילו יותר טוב. לרבי היה קרוב משפחה שהוא היה דוקטור כזה, פסיכולוג כזה, הוא היה גר בצרפת. קראו אותו יצחק שניאורסון. הייתה לו שיחה עם הרב יהודה ליאון אשכנזי, שנקרא מיניטו, והוא אמר לו פעם שמי שרוצה להיות, וזה ראיתי בספרים של הרב ליאון, אמר לו, מי שרוצה להיות בן אדם צריך ללמוד זוהר. מי שרוצה להיות יהודי צריך ללמוד תלמוד. אז אמר לו, אני אסביר לך מה הכוונה. אומר, הרעיונות הקבליים, הרעיונות המיסטיים של היהדות, הם טובים גם לבטן של גוי. גם גוי יכול להכיל את זה. כל בן אדם יכול להכיל את זה. זה משהו שהוא מוסרי, זה משהו רעיוני, הוא יכול לקבל את זה. ואילו הרעיונות התלמודיים, הם חודרים יותר עמוק לבן אדם, תעשה כך, אל תעשה כך, תעשה כך, אל תעשה כך. אז אמר את זה הרב ליאון, אמר את זה יפה, הוא אומר, לאנשים קל ללמוד את הפנימיות. למה? כי זה לא יורד לך לתוך המעיים. זה לא מחייב אותך שום דבר. זה יפה, זה טוב, זה נתפס, זה נשמע, זה רעיון, זה טוב. אבל כשאתה מדבר איתי על סוגיה תלמודית שבסוף יש לה איזושהי מסקנה, לכן ההלכה היא כך, אני אתן לזה עוד מעט המשך, בהמשך של השם נותן לזה דוגמה, ההלכה היא כך, ההלכה היא כך, אז זה מחייב אותי. זה הקאה בפטיש, זה הברגה במברגה. מתברר שלא רק שלנו קל יותר להקות בפטיש ולא להבריג, קל לנו להיות מסמרים שתוקעים אותם ולא להיות מוברגים. המוברגיות הזאת, המברגה הזאת שמכניסה ודוחפת אותך בפנים, זה הרבה יותר קשה לשינוי הפנימי של האדם. זה התלמוד. אנחנו נמצאים עכשיו בסיום של ספר שמות, פרשה אחרונה, פרשת פקודי. כל הפרשיות האחרונות מתרומה מדברות על המשכן, וזה חוזר על עצמו. בנו את הכלים, בנו את המשכן, בהתחלה הציווי, ואחר כך חוזר על עצמו שעשו את זה. מה היה הכלי הכי חשוב שבנו? הארון. היה ארון מזהב, והוא היה מצופה זהב, והיה לו מכסה, והמכסה שלו היה בעובי של 8 סנטים. כולו זהב טהור, ומעליו קרובים, והאורך 2.5 אמה, שזה כמו מטר פלוס, מטר ורבע, זה אורך, ואמה וחצי רוחב, שזה קרוב למטר, וציפויים של 3 ארונות, זהב מבחוץ, זהב מבפנים. בקיצור, לפי כל החשבון שעשיתי, המשקל של הארון הזה, לבד, בלי התחולה שהיה לו בפנים, היה כמו 3 טון. עכשיו, אם אנחנו עושים חשבון של לוחות הברית לפי הגודל שלהם, ואנחנו יודעים שהם היו מאבן מלאה, ובתוך הארון היו 2 לוחות, זאת אומרת, היה הלוחות השניות, שפסל אותם משה מאבן ספריון, והיה את השברי לוחות של הלוחות הקודמים, הגעתי למעלה מ5 טון. ארון. הארון הזה היה ניסה בידיים על מקלות דקות בגודל כזה. אז זה לא מובן בשני פנים, זה לא מובן, זה לא הגיוני. לא הגיוני שהמקלות הצליחו להרים כובד כזה, והיה אסור להחליף אותם, והיה אסור להוזיז אותם ולהוציא אותם. וזה גם לא מובן שנשאו אותו רק 4 אנשים. לא מובן. בכל זאת, למעלה מ5 טון, זה לא נתפס. על זה אמרו חז"ל, הארון היה נושא את נושאיו, בלשון של חז"ל. הוא נשא את נושאיו. זה היה בא בצורה, בביטוי ציורי מאוד, כשחצו את הירדן, אז הארון העיף את אלה ש... זה תנך, תנך פשוט. העיף אותם חזרה, כאילו את הכהנים שהחזיקו אותו, הם עמדו בכניסה לירדן, אז נחצה הירדן ל2, כל העם עבר, ואז הירדן חזר, ואלה שנשארו עם הארון בצד המזרחי של הירדן, הם פשוט עפו איתו לצד השני, הארון נושא את נושאיו. אבל זה לא היה רק בנס הציורי הזה, אלא לכל אורך 40 שנה שנשאו את הארון במשכן, הארון הכבד מאוד, ולשאת אותו היה צריך שהוא יישא את עצמו. זה לא היה שייך שבן אדם ירים אותו. אני רוצה לומר לכם, באיזשהו שלב אחרי בית ראשון, הארון נגנז, ולפי המסורת הוא נגנז במערות תחת הר הבית, תמונות, גילו את המערות, אבל בהוראת הרבנות הראשית והרבי עמד עליהם, לסגור את זה שלא הגיע עדיין הזמן להוציא, זה דבר שרק המשיח בעצמו יעשה. הארון נעלם מאיתנו, זאת אומרת הוא תמון, הוא נמצא אצלנו, אבל הוא מוחבא. הארון היה נושא את נושאיו, זה סמל. היה תקופה בעם ישראל שאנחנו לא היינו צריכים הרבה לעבוד. אתם יודעים שבזמן שבית המקדש היה קיים, לא היו אנשים מתפללים 3 תפילות ביום. עשו בבית המקדש תפילות, וזה פתר את כולם. האנשים היו משוחררים מהרבה הרבה עול יומיומי שהם היו צריכים לעשות. כי הארון, הכלי הכי קדוש שהיה במשכן, הוא עשה לנו את העבודה. אבל מהזמן שהארון נכנס בתוך המחילות הכלכלות שנמצאות שם למטה, זה בעצם היה מסר מאלוקים. עכשיו אני רוצה לראות איך אתם עושים את העבודה לבד. זה כמו המורה שיוצא מהכיתה ואומר, עכשיו אני צריך לצאת, אני רוצה לראות איך אתם ממשיכים הלאה לעשות את השיעורים ולמלות את הדפים ולמה שצריך לעשות, גם כשאין מפקח שעומד על גביכם. זה בדיוק המלחמה הזאת הפנימית שלנו בעשייה, בהברגה, בפעולה הפנימית שאנחנו צריכים לעשות. ומכאן אני רוצה לעבור באופן ישיר לנושא השמחה. ראש חודש אדר שני. אחד מהשליחים של הרבי באירופה, אדם מעשי, אדם מסור, אדם נאמן, אבל יש לו בעיה שהוא טיפוס מופנם, והוא מנסה כבר 10 שנים למצוא מבנה מתאים לכל הפעילות של הבית חב"ד, שאותה הוא מיישם מהבית שלו, והוא לא מוצא. אחרי 10 שנים בן אדם מחפש ומבקש ומנסה ולא הולך לו, אז הוא נסע על הרבי לסמסמתי והוא ביקש ברכה, לא הולך לי. אז הרבי בשנייה אחת אמר לו, אם אתה רוצה שילך לך, אתה צריך להיות שמח. ואם תהיה שמח, יתחילו לזוז דברים. אז הוא אמר לרבי בכנות, אני לא בן אדם של שמחה. קודם כל, אני לא כזה. זאת אומרת, אני בן אדם של מראה שחורה, אני יותר טיפוס ככה כבד. ומצד שני, אני גם כן מופנם, אז אני לא יכול להחצין את השמחה החוצה. אז הרבי אמר לו, בסדר, לא נורא, אחרי המעשים נמשכים הלבבות, תתחיל לחייך, תעשה את עצמך שמח, אפילו שאתה באמת לא שמח. אז הוא התחיל לעשות הצגה. כל הזמן הוא התחיל להציג שהוא שמח, וזה עבר תקופה, ואחרי כמה זמן נתנו לו הודעה מהעירייה, שראש העיר מזמין אותו, ראש העיר הגוי, והוא מצא לו מקום, אתה הרבה זמן מחפש מבנה את זה, יש לנו מבנה מיותר, אתה מקבל את המקום, הוא עשה מסיבה גדולה, חנוכת הבית, וגם ראש העיר בא לדבר בחנוכת הבית. שואל את ראש העיר, ראש העיר נועם, ואומר, תראו, יש לי תור ארוך של אנשים שמבקשים, מוסדות שמבקשים, ארגונים, עמותות שמבקשות מבנה, ואני לא נתתי, נתתי דווקא לשליח הזה. מה מצאתי בבן אדם הזה? אני ראיתי שהבן אדם הזה כל הזמן שמח, הוא כל הזמן מחייך, הוא כל הזמן חיובי, כל האנשים שנמצאים סביבו נדבקים בשמחה שלו. אמרתי, זה בן אדם שאני רוצה שהפעילות שלו תפרוץ קדימה, ימה וכן מצפון ונגבה. השאלה שאני שאלתי, הרבי בתור חבדניק, סיכמנו שיש מוח, לב, מעשה. כדי לשנות את הלב, אתה צריך, אם אתה רוצה שזה יהיה טבע ראשון, מהראש, חבד, מהחוכמה בינה ודעת, אל החגת. אל החסד, גבורה, תפארת. אם אתה לא, אם אתה עושה את זה דרך הני, נצח עוד יסוד, דרך המעשה, זה לא מספיק. זה לא יכול תמיד להגיע לטבע ראשון. זה אולי טבע שני תמיד, אבל לא טבע ראשון. למה הרבי, בתור אדם שדוגל בשיטה, שאומרת שאתה צריך תמיד חב"ד, חגת ני, אתה צריך להתחיל עם החב"ד, אתה צריך להתחיל עם ההבנה, ומההבנה זה ירד ללב. למה הוא לא אומר לשליח הזה, אז תחשוב, תתבונן, תראה שהקדוש ברוך הוא אוהב אותך, תראה איך שהקדוש ברוך הוא רוצה את טובתך, ותשמח. מדוע הוא אומר לו, תתחיל לחייך, תעשה את עצמך כאילו אתה שמח, בשיטה של אחרי המעשים נמשכים הלבבות, שהיא במפורש לא שיטה חבדית במובן הסדיר שלה. למה הוא נתן לו את הגישה הזאת? לעניות דעתי, התשובה היא פשוטה מאוד. תנסו ותראו שעל כל רעיון אחד, למה אתם רעיון שכלי אחד, למה אתם צריכים להיות שמחים, יבואו לכם 10 למה אתם צריכים לא להיות שמחים. השמחה בנויה בצורה כזאת שאם תנסה להגיע אליה באמצעות שכל, זה לא ילך. היא בעייתית. כי הטבע שלנו הפך. הטבע שלנו הוא בנטייה ובנסיגה למטה. ככה הטבע, שאבינו מלכנו, אנחנו אומרים, זכור כאפר אנחנו. היסוד האפר זה היסוד הכי דומיננטי באדם. יש לנו אש, רוח, מים, אפר. האפר זה הכי חזק. אז אנחנו נוטים לכיוון העצבות. אז לכן השמחה היא לא משהו שהוא כל כך טבעי. לכן אם תתחיל עם הראש, הראש האפר ינצח אותך. אז לכן אתה מתחיל עם המעשה. אתה מתחיל עם המעשה למעלה. למשל, יש דברים שאתה יכול להגיע איתם במחשבה. זה נושא, יש דברים שאנחנו, כל השיטה של חב"ד זה שאתה מתחיל עם המחשבה. בדרך כלל, עצלות ועצבות, זה שניים שקשה לעשות איתם, להתחיל אותם מהמוח. כי תמיד יוריד אותנו כאילו לתנועה כזאת שהשכל יהיה בכיוון השני. עכשיו, לפי זה אנחנו חוזרים חזרה לחרבונה. חרבונה הוא דמות השנויה במחלוקת. חרבונה הוא לא שיא של הפכפך, לא שלמות. למה דווקא בפורים אנחנו מזכירים אותו לשבח? לא מזכירים דמות מסוג כזה, לא בפסח, לא בשבועות, לא בסוכות, לא בחנוכה. בפורים יש לו מקום. אתם יודעים למה? מעבר לזה שלפורים יש עוצמה מאוד חזקה, כי בפורים זה שמחה, ושמחה אנחנו צריכים את חרבונה. כי חרבונה מסמל את המעשה, על פי קבלה הוא בחינת המלכות, הוא נקרא שער המלכות, המעשה. מהמעשה תגיע לשמחה, לכן חרבונה מככב בסוף הפיוט, וגם חרבונה זכור לטוב. הוא ההתחלה של, הוא הפתיחה של השמחה. הוא נותן איזושהי עוצמה מיוחדת שהאדם יוכל להתקדם בשמחה טוב. השמחה היא לא קלה. מאוד היבט היא לא קלה. יש לנו ביטוי תלמודי, אין מערבין שמחה בשמחה. זה כלל הלכתי, אל תערבב שתי שמחות ביחד. יש דברים שזה נכון מבחינה הלכתית, ויש דברים שזה לא נכון מבחינה הלכתית. אבל מבחינה רעיונית, אומר הרבי, טבע האדם, שאם יש לו שמחה מדבר אחד, תבוא ותביא לו שמחה אחרת, השמחה השנייה תקעה את השמחה הראשונה ותוריד אותה. הנטייה של השמחה זה שכל רוח קלה יכולה להוריד אותה. לכן נתן הקדוש ברוך הוא את חג הפורים ליהודים, והוא הכניס להם ב-DNA עירוי של יין, שתגיעו לעד דלא ידע בפורים, ואז השמחה תוכל להיות שמחה כזאת, ששמחה אחרת לא מורידה אותה, לא מערבבת אותה. כי מדוע שמחה אחת מומעטת על ידי השמחה השנייה? מדוע? מפני שאתה בפוקוס מלא, ואתה חשבת על השמחה הזאת, ועכשיו השמחה השנייה לוקחת לך קצת מהשכל. אבל אם אתה בכלל, אתה לא פה, אז אתה יוצר אצל עצמך את האפשרות שאתה תוכל להכיל שתי בחינות של שמחה גם יחד. אז פורים זה סמל, להעביר את הנושא של השמחה לכל השנה. יש לי חבר פסימי מקצועי. מה ההבדל בין פסימי לפסימי מקצועי? הפסימי הוא פשוט פסימי. הפסימי המקצועי, יש לו לזה ראיות והוכחות, עם שכנועים, ואני משתדל לא לדבר איתו הרבה בחודש אדר. גם כדי לא להחתיא אותו, וגם כדי לא להישאר במצב רוח לא טוב. עכשיו, הניסיון מוכיח שהאנשים שהם פסימיים, בפרט הם מקצועיים, מדובר בבן אדם מאוד שכלתן, מאוד מבין עניין, אז יש לו הסברים לוגיים חזקים מאוד, שלא תמיד יש לי מה לענות. אבל יש לנו ויכוח נצחי. הוויכוח שלנו זה שאני טוען, תשמע, הכל טוב יפה, אבל זה בא אצלך מנטייה נפשית. הנטייה הנפשית שלך זה שאתה רוצה לראות שחורות. והוא טוען כל הזמן, זה לא נטייה נפשית, זה פשוט היגיון. הוא אומר לי תמיד את הוורט הזה שפסימי, פסימי זה אופטימי עם ניסיון. תמיד הוא חוזר לי על זה, יש לי בזה ניסיון, אני אומר לך, זה לא, אני באמת כאילו בגדול, אם היה על מה להיות שמח, הייתי שמח, אבל פשוט באמת אין על מה. בקיצור, הנקודה הזאת אצלנו כל הזמן בוויכוח, אני מנסה להגיד שזה נטייה, והוא מנסה להגיד לי לא, הדבר הכי בסיסי בעולם זה הרע. השלילה זה הדבר הכי יציב בעולם. כל הדברים האחרים הם לא מספיק יציבים, אני מנסה להיות יציב. השבוע שעבר הייתה לי איתו שיחה. בהשגרה פרטית ראיתי סיפור שמספר אותו הרבי על רבי לוי יצחק מברדיצ'וב. ואני השארתי אותו פעם ראשונה בכל מסגרת הוויכוחים שלנו, השארתי אותו עם פה פעור. אני סיפרתי לו הסיפור ככה, שפעם נכנסו לבית של רבי לוי יצחק מברדיצ'וב בבוקר ומצאו אותו רוקד, על הבוקר רוקד. שאלו אותו על מה אתה רוקד, אז הוא אמר שהוא קרא את ברכות השחר, ושם כתוב שלא עשה ניגוי, הוא אמר איזה דברים יפים יש לי בתור יהודי, אני פשוט שמח מהעניין. אמרתי לו, תראה את רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, תגיד לי, הרעיון הזה של להיות יהודי או לא יהודי, זה לא משהו הכי בסיסי? זה יהודי, מישהו יכול לקחת את זה ממך? אדם שהוא נגיד חולה, הוא יהודי שהוא חולה, הוא לא יהודי, הוא יהודי. יהודי שהוא לא חי, הוא לא יהודי, הוא יהודי. יהודי שהוא צמח רחמנא ליצלן, הוא לא יהודי, הוא יהודי. יהודי שהוא עני, הוא יהודי. יהודי שהוא עשיר, הוא יהודי. זה מין משהו בסיסי באישיות שלך שאף אחד לא יכול לקחת. הייתי אומר שזה הרצפה. רבי לוי יצחק, אתה טוען שהרצפה נמצא ברע, והיא הבסיס. רבי לוי יצחק מוכיח לך שהבסיס זה טוב. כי הוא מסוגל היה לסמוח מזה שהוא יהודי. על זה הכל. לא היה לו מה לענות. שתק. תמיד הוא בנה את כל השיטה שלו שהבסיס של כל דבר זה רע. אם הבסיס של כל דבר זה רע, אני הולך תמיד לבסיס כי אני לא רוצה ליפול משום מקום, כדי שלא יהיה לי אכזבות. זה היה כאילו הגישה שלו. והנה תראה, רבי לוי יצחק יכול ליפול מזה. הוא קם בבוקר, הוא רוקד שלא עשה ניגוי. מזה הוא יכול אי פעם ליפול? מיפול מיהדותו זה לא דבר שהוא יכול. אין דבר כזה, הוא יהודי נשאר יהודי. אז אם ככה, יש לך גם מחשבה חיובית, שהיא אנטי, היא מערכת שאי אפשר ליפול. כי כל הזמן הוא טוען, כל מחשבה חיובית שאני אחשוב, עלולה להפיל אותי ולרסק אותי. אמרתי, לי לך אין לך מחשבה, קח את הדבר הכי נמוך, שאתה יהודי, ותשמח כל היום. ככה עזבנו, ככה סיימנו את השיחה, ואני פעם ראשונה, 1-0 לתורתי. תדעו, תדעו שזה כן תלוי בתנועת הנפש של האדם. זה לא ההסברים ולא הפלסוף שעומד מאחוריהם. זה מה מונח אצלך. אז אוקיי, אז עכשיו השאלה היא, מה אנחנו יכולים לעשות כדי לעזור לעצמנו להיות בשמחה? אז תדעו שהבסיס של שמחה אמיתית בלשון של הקבלה והחסידות זה שמחה שהיא לא מורכבת. מה הפירוש? שמחה שהיא לא מורכבת. מה זה שמחה מורכבת? אני שמח כי אני חיברתי עוד משהו לעניין. ברגע שחיברת עוד משהו לעניין, קודם כל כשלא יהיה המשהו הזה, נופל. שמחה התלויה בדבר. בנוסף לזה, מי תלוי בדבר אתה יכול ליפול בקלות לשמחה של עוללות. זאת אומרת, לא לשמחה אמיתית, לשמחה שהיא ממשהו אחר. משהו, שמחה להשפיל מישהו, שמחה לזה, בקלות. אבל אני אתן לכם דוגמה. היו לי שני דיני תורה שקשורים לפורים. פורים זה חג ששותים. כשאנשים שותים, הם יכולים לעשות כל מיני דברים, הם יכולים לעשות גם כן נזקים. אז אחרי פורים אתה יכול לצפות שיבואו אנשים לדון על דברים שאנשים עשו תוך כדי הפורים שלהם. אז דוגמה אחת הייתה שהיא לא פורימית, זה היה חתונה. ובחתונה, יש בעברית יש ריקוד ומחול. מה ההבדל בין ריקוד למחול בלשון הקודש? מחול זה שעושים משהו שהוא בצורה של סיבוב, זה מחול, כמו מחול הכרם, זה ביטוי של משהו עגול. ואילו ריקוד, זה כמו ששמים את הידיים על הכתפיים ועושים שורה, ויש שורה ממולנו, ואלה מתקדמים קדימה ואלה הולכים אחורה, ויש כאלה שנכנסים באמצע, אתם מכירים את זה, זה מין מעגלים כאלה. אז הדיון שבא לפניי זה מישהו שהלך אחורנית ככה עם השורה שלו, והיה מישהו לפניו שנפלו לו המשקפיים על הרצפה, והוא פשוט רמס אותם עם המשקפיים. ואני טענתי שהוא פטור מלשלם משני טעמים. טעם ראשון, פשוט, מפני שאדם, עכשיו פה הולכים קדימה ואחורה, זה המנהג עכשיו פה, זה הנורמה. ואין דרך בני אדם שיהיה להם עיניים בגב. מעבר לזה, הגמרא אומרת בבא קמא שגם אין דרך בני אדם להסתכל בדרכים קדימה, זה על הרצפה, הוא לא אמור להסתכל כל היום על הרצפה. והטעם השלישי זה שיש הלכה מאוד מאוד מיוחדת שטוענת שמי שהזיק כתוצאה משמחה של מצווה הוא פטור. אוקיי? אז עד כאן סיפרתי את הסיפור של החתונה, משלושת הטעמים האלה פתרתי. אבל בא לי סיפור אחר. היה אדם שעשה, יש לו בית גדול, והוא הזמין המון חברים למסיבת פורים משותפת, והחבר'ה שתו וירקדו, ואחד מהם, אחרי שהוא שתה, עלה על השולחן ורקד על השולחן. מי שהיה בהתוועדויות חסידיות, אני לא יודע למה, אבל הם מרגישים תמיד שעל השולחן בטוח יותר מאשר על הרצפה. אז הם רקדו רקד על השולחן, אבל הוא רקד טוב טוב, עד שהשולחן נשבר. לא קרה לו כלום, לשולחן נשבר. מה שקרה זה שבעלת הבית אמרה שצריכים לשלם, והם באו אצלי לדין. אני רוצה לומר לכם, אז אני טענתי שהוא צריך לשלם. מה היה הטענה של הבחור השיקור? זה היה בסוך שמחה של מצווה, זה היה בפורים. ומתוך שמחה של מצווה אני פטור. ואז אני אמרתי לו, פה אתה תלמד פרק בהלכות שמחה אמיתית ושמחה מורכבת. אם אתה שמח באמת, אתה יכול לרקוד גם על הרצפה. אין שום הלכה כזאת שאדם ששמח על, באמת לא יכול לרקוד על רצפה, צריך לרקוד רק על שולחן. אין שום גדר בהגדרות פורים שהשמחה צריכה להיות על השולחן. אתה החלטת לעשות את זה? זה בגלל שהשמחה שלך הייתה מורכבת, רצית לשמוח על השולחן כי זה עשי לך הזה. אז תשלם. על שמחה מורכבת משלמים. עד לא ידע, ולכן שלא ידע כמה הוא צריך לשלם, אבל שישלם. זה הדוגמה. אז אני רוצה להגיד, תמיד השמחה צריכה להיות שמחה כזאת שהיא לא בנויה על איזשהו דבר. באחד המכתבים של הרבי הוא כותב לאדם, אתה צריך לשמוח לעשות את מה שהרופאים אומרים לך. וואי וואי וואי. אני בכלל לא רוצה לראות את הרופאים. אני בכלל לא רוצה לפגוש אותם. מה אתה כותב לי? אני צריך לשמוח לעשות את מה שהרופאים אומרים? התשובה היא, אם אתה נכנעת למה שהקדוש ברוך הוא רוצה, לאן שהקדוש ברוך הוא הוביל אותך, אתה צריך היית להגיע לרופאים. ניתנה לרופא רשות לרפות. אז תעשה מה שהוא אומר בשמחה, כי זה ההובלה שהקדוש ברוך הוא הוביל אותך לשם. למה אתה לא רואה את זה בצורה הזאת? למה אתה רואה את זה בצורה משלך, עם העיניים שלך? לא פייר? זה הסתכלות לא צודקת? היה אדם אחד שכל יום הוא היה הולך בדרך לעבודה, בצהריים, הולך מהבית, וזה, קונה אוכל, פיטה ומשהו שם בשוק מחנה יהודה, וממשיך הלאה לעבודה. יום אחד הוא היה רעב במיוחד, והוא בודק בכיס, אין לו כסף. אז הוא הולך לעבודה בלי אוכל, והוא מקלל את עצמו, מקלל את אשתו בלב, מקלל את המזל שלו. עכשיו אני כמה שעות בלי אוכל, ממשיך הלאה לעבוד. אחרי כמה רגעים, בום! היה פיגוע. בדיוק בחנות הזאת, איפה שהוא היה קונה את הפיתות, בדיוק באותו רגע שהוא היה צריך להיות שם. איזה שמחה הוא מודה לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, תודה רבה שלא היה לי כסף בכיס. אומרת החסידות, אומרים החסידים, אתה לא צריך שחלילה דבר כזה יקרה לך, כדי שאתה תבין איך הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם. מספיק שזה קורה, מספיק שזה קיים בעולם, שתבין שגם בתוך הרע, עמוק עמוק בתוך הרע, נמצא משהו שהוא לטובתך, יש פה מישהו שאוהב אותך, יש לך אבא שרוצה את הטובה שלך, לא ייתכן שאתה תהיה כל הזמן רק בראש שלך, במה אני חושב, במה אני רוצה, ואם זה לא עבד לפי המסלול שלי, אז הכל דפוק והכל על הפנים. למה זה דומה אדם ששקוע רק בראש שלו? מספרים בבדיחות על איזה קמצן שנאלץ פעם להיכנס למונית ולסוע. תוך כדי שבעל המונית נוסע ונמצא באיזושהי ירידה, הוא מאבד את הבלמים, הוא מנסה לעצור והוא לא מצליח. ההוא אחוז בעלה, צועק לבעל המונית, תעצור, תעצור. בעל המונית צועק לו חזרה, אני לא יכול לעצור, איבדתי את הבלמים. הוא אומר, לא התכוונתי את המונית, התכוונתי את המונה. זה אתה שקוע, בשעה הזאת אתה שקוע בזה. אתה סגור בתוך הראש שלך. לרגע אתה לא יכול להשתחרר מעצמך. זה מצחיק שבן אדם לא מבין שיש לו מישהו שמסדר את כל מה שקורה סביבו בעולם באיזשהו מקום לטובתו. אז תאמין בזה, אתה תראה את זה. אם דיברנו כבר על קמצנים, אז עוד מילה אחת. אחד רגע לפני מותו, הוא שוכב סביב המיטה, הוא שוכב במיטה, וסביבו בני המשפחה, והוא רוצה להיפרד מהם, לברך אותם וזה, אז הוא אומר להם, רגע, מוישי נמצא פה? כן. ורפאל? גם כן. ויעקב? גם כן. כולם פה, אז למה האור במטבח דולק? זה מה שיש לך לחשוב דקה לפני שאתה הולך למות. אתה שגוע לגמרי בתוך הזה שלך. אחד כותב לרבי שהוא מודאג, אז הרבי כותב, תדע לך שכשבן אדם מודאג, הוא יכול לדעת שעכשיו יש הרי חלל ימני, יצר הטוב, יש חלל שמאלי, היצר הרע. תדע לך שבשמן שאתה מודאג, זה הטבע של החלל השמאלי. ואז הוא נתן לו גם כן עוד טיפ. כל פעם שאתה מרגיש שהדאגות הן כמו צרורות, כאילו אחד מביא דבר, דבר מביא דבר, דבר מביא דבר, תדע לך שזה לגמרי מהיצר הרע עכשיו. זה המלק מוחלט. אתה יכול להיות ב-100% בטוח שאתה יכול את כל הזה לזרוק לפח. אם זה היה איזה דאגה אחת, צבירה, משהו, נו מילא, זה צביל, זה יכול להיות שאתה באמת צריך לדאוג על העניין. אבל אם זה יותר מדי יריות, יותר מדי אחד על השני, קרצן, 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 עוד, 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 בלי להפסיק, זה רק היצר הרע, בלי שום ספקות. אז, אז, אז האדם, למה מספרים לנו את זה? כי מחלת הנפש היא כמו מחלת הגוף. החוכמה שהבן אדם תפס את זה בזמן. אתה יודע, אתה מזהה. זה חוזר עוד הפעם, עוד הפעם, עוד הפעם. וואלה, הכל יהיה בסדר, לא יכול להיות אחרת. כי למה זה כל כך עוצמתי, למה זה כל כך חזק? שהקדוש ברוך הוא יעזור שאנחנו נצליח לבטל את כל הדברים השליליים בתוך, בתוך הימי חודש אדר הזה שהתבטלו ב-60, ושלכל עם ישראל יהיה, ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ועיקר.